טוב. המבוא לאורות הקודש, מת המלקט והמעריך, זה הקדמה של הרב הנזיר, שהייתה במקום אחר, וצרפו את זה לכאן. מערכת חוכמת הקודש. אורות הקודש נחלק לשני חלקים עיקריים, א' וב' וג' וד'. חוכמת הקודש זה חלקים א' וב'. מוסר הקודש זה ג' וד', כשהמוסר זה פועל יוצא של של ההבנה. החוכמה זה בפשטות הנושא המרכזי, כאילו זה השכל, למרות שזה לא רק, אבל בעיקר. וג' וד' זה ההשלכות המעשיות. בדרך כלל כשלימדו הרב הנזיר בעצמו, ובעוד מקומות כשמלמדים אורות הקודש, מתחילים דווקא מכרך ג' ולא מא' וב', כי ג' זה יותר, מישהו קרא לו כמו מסילת ישרים של הדור שלנו. הוא עוסק הרבה בתיקון המידות ובנפש הפרטית של האדם. למרות שכל מה שכתוב שם זה השלכות של יסודות שנמצאים בכרך ב' בעיקר. בסדר? טוב, למרות שיש כאן, נראה את זה לפי בהמשך. טוב, ראש דבר. הרוח הנבואי, או רוח הקודש, הוא ראשית חוכמת ישראל העתיקה, בתנ"ך ובתלמוד ומדרשים, ואחר כך בספרות העיונית, הפנימית הרזית והנגלית המחקרית. טוב, קודם כל, מה זה הפתיחה הזאת נמצאת בכמה מקומות ברב הנזיר, גם בכל הנבואה שלו. הרוח הנבואי או רוח הקודש, שכבר פסקה נבואה, הוא ראשית חוכמת ישראל. זאת אומרת, חוכמת ישראל, בזה הבדל מאוד גדול בין חוכמת ישראל לבין חוכמות של אומות העולם, ששם הרוח הנבואית לא נמצאת, ולכן כל העיון הוא, ההסתכלות זה מתוך חוכמות שהאדם פוגש מבחוץ. כלומר, לפי ההסתכלות שלו, ההתבוננות בשכל שלו, בטבע, במציאות, בהיסטוריה, במדעים, לעומת זאת, חוכמת ישראל לא מתחילה משכל של אנשים, אלא היא מתחילה מרוח הקודש. וזה נבואה, דבר שמגיע מלמעלה. זה פריצה מחוץ לעולם, לתוך העולם, וזה, למרות שהסגנון הוא יכול להיות דומה של דברי חוכמה, אבל זה מקום אחר, מקום שונה לגמרי.
שניהם מבחוץ.
מה? נכון, אבל זה מבחוץ שאדם בעצמו מסתכל, מתבונן בטבע והוא לומד. אז בן אדם מסתכל בשכל שלו והוא אוסף נתונים. לעומת רוח הקודש, הוא קורא לזה כאן, הרוח הנבואי, שזה פריצה מלמעלה. ריבונו של עולם מדבר עם האדם. אז הידיעה של של רוח הנבואה שהיא מגיעה מלמעלה היא לאין ארוך, לעומת הידיעה של האדם, שהאדם, הדברים שלו הם אדם להבל דמה, עם כל הידיעות שלו וכל ההבנות שלו, ההבנה שלו מוגבלת. הרב הנזיר יכתוב במקומות אחרים שהיו תקופות שיש דברים דומים לזה גם אצל אומות העולם, אבל בעם ישראל זה תמיד ככה, בכל הדורות. שעובדים, שלחנו, הרוח הנבואי זה הפנימיות, מזכיר למשל את האריזל שהתורה שלו זה גילוי של אליהו שנגלה אליו. לא דווקא בתחילת הקדמת תיקוני זוהר כתוב שאליהו מתגלה, יש סוגים שונים של גילוי אליהו, ביניהם דרך השכל. כלומר, לא דווקא מגיע מישהו מבחוץ ומדבר, אלא לפעמים האדם יש לו איזו הבנה, וההבנה הזאת זה נראה שזו הבנה שכלית רגילה, וזה לא שכל, אלא זה גילוי אליהו. בסדר? וזה יסוד גדול בהבדל של חוכמת ישראל. ולכן הרב הנזיר יכתוב שההבדל בין הגמרא למשל, כל שכן תורה שבכתב, נראה ספר מאוד לא מסודר בפשטות. אם נשאל מה יותר מסודר, הרמב״ם ביד החזקה או הגמרא, ברור שהרמב״ם. הרמב״ם כל דבר מסודר לפי נושאים כלליים וכלל כלליים ופרטים והכל מאוד, בגמרא הכל עוברים מנושא לנושא, אתה כבר לא מבין המשפט הזה שנאמר לאיזה הלכה הוא קשור, מה הוא בא להגיד כאן, מה עושים למעשה. אז אומר רב הנזיר, כי אנחנו רגילים להסתכלות אחרת של העולם הערבי, בעיקר בעקבות אריסטו, לתבניות חשיבה שלו, של עצם בתארים, אבל הגמרא עובדת בדרך אחרת, של הרוח הנבואי. והרוח הנבואי, מה שאתה רואה בעיניים שלך ונראה לך מאוד לא מסודר, בעיניים שם מאוד מסודר. יש גרסה בגמרא, עשית ככל אשר ירוך, אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל, השמאל שהוא ימין, יש גרסה, אפילו מראים לך בעיניך, על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אז תשמע להם. בגלל שהם מראים לך בעיניך, אבל אצל חכמים הם שומעים, וזה דבר אחר. כלומר, מה שאתה רואה בעיניים, זה הכינוי לשכל שלך, להבנה שלך. לעומת זאת, שמיעה זה עולם אחר, עולם הרבה יותר פנימי, ששם הכל נראה הרבה יותר מסודר. וזה לא תפיסה שכלית, אלא, עכשיו הבנתי. וזה רוח הנבואה. נבואה מדברים איתך. אז מה שנראה לך מאוד מבולגן, אז הוא מאוד מאוד מסודר, אבל בסדר אחר ממה שאתה רגיל. וזה ראשית חוכמת ישראל. נחזור על המשפט, הרוח הנבואי או רוח הקודש, הוא ראשית חוכמת ישראל העתיקה, ככה זה, בתנ"ך ובתלמוד ומדרשים, כלומר, מה שאנחנו פוגשים, סגנון ספרותי, באמת זה רוח הנבואי שהיא מתלבשת בפנים, ואחר כך בספרות העיונית, וזה מתחלק הפנימית הרזית, כלומר ספרי קבלה, והנגלית המחקרית, אפילו בספרים כמו מורה נבוכים ורב סעדיה גאון וחובות הלבבות, שהם נראים סגנון פילוסופי לגמרי, באמת זה מה שקורה בפנים. עכשיו הרב נזיר מסביר יותר, הרוח הוא האיך, לא המה. לא התוכן הלימודי העמייני, המה, אלא האיך הוא הרוח. ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. המשפט הזה חשוב מאוד. למשל, אני יכול לשאול חבר, איך אני מגיע מכאן לירושלים? אז הוא אומר לי, תיקח אוטובוס ותעלה, ואתה נוסע בכביש הערבה, בסוף אתה עולה ימינה ונוסע, במרחק של חצי שעה נסיעה אתה מגיע. ואז הוא אומר, לא שאלתי אותך, זו שאלה שלי, שאלה טכנית, איך אני מגיע. אבל למשל, כשיוסף שואל את, כשיהודה אומר ליוסף, איך אלה אל אביו, והנער איננו איתי. יוסף לא יכול לענות לו, מה זאת אומרת, איך, קח מכאן, קח מפת סימון שבילים, קח מים וזה, תעלה, תגיד לי יעקב, מה הבעיה? כי כשיהודה שואל אותו, איך אלה אל אביו, זה איך אפשר לעשות את זה? וזו שאלה אחרת לגמרי. זה לא מה, כלומר, מה הדרך מכאן, אלא איך, וזו שאלה של איכות. דבר דומה לזה, אני שואל מישהו, הייתה חתונה? אני שואל מישהו, איך הייתה החתונה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? היה חתן, היה קלה, היה כוס יין, היה תזמורת, היה מנה ראשונה, מנה שנייה, היה ריקודים. אז כן, זה אני יודע, לא שאלתי מה היה בחתונה, מה אני יודע? איך היה? איך אי אפשר למדוד את האיך בכלים? אני לא יכול למדוד את זה, זה לא נמדד לא במנות של האוף, ולא באיזה תזמורת הייתה, ולא ברחבת הריקודים, ולא בחתן והקלה, איך הם היו לבושים. דבר שאני לא פוגש אותו בחוש, אבל זה העיקר. אם הייתה חתונה שמחה או חתונה רגילה, או זה העיקר, זה עושה את הכל. והאיך הזה הוא לא נמדד. ואז יש מקום אחר שאפשר לחלק את האנשים גם על יסוד המאמר של הרב סולובייצ'יק, המפורסם על אדם הראשון ואדם השני. יש שני סוגי אנשים, יש אנשים שהם אנשים מאוד פרקטיים, ויש אנשים שהם מדברים על האיכות, זה אנשי האיך, שהם מסתכלים על הכל מבפנים, ואם זה נמצא, זה העיקר בשבילו, ואם זה לא נמצא, אז שום דבר לא שייך. אני חוזר לכאן, הרוח, כשהוא אמר שהוא ראשית חוכמת ישראל, הוא האיך, כלומר, אל תחפש את המקורות למדרשים, בתורה לחפש איזה מגילות קדומות, ושם תמצא, זה לא מצוי בטקסט, אתה לא יכול למדוד את זה. לא המה, לא התוכן הלימודי הענייני, המה, אלא האיך הוא הרוח. ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. רוח השם שהיא נחה, היא מפרה והיא מנביעה את כל הכתבים שיוצאים מזה, את התורה. כמו שאנחנו מברכים, חי עולם נטע בתוכנו, בתוכנו תורה שבעל פה. בגלל רוח השם שנמצאת על והרי הוא כבעולם, טוב, זה מקבלה מהרמח"ל, הקו האינסופי, החודר בראשים הוא המצומצם, בכלך פתחי חוכמה לרמח"ל. היחסים ביניהם, הקו בראשים הולכים ביחד, והקו הוא הפנימיות, זה הרוח, או מה שנקרא כאן האיך, והראשים הוא זה המציאות כמו שהיא. בסדר. טוב, האיך הוא הרוח הנשמע בקול, בהבדל מהמה, הנראה בציור. עוד פעם, המה זה דבר שאני יכול לקלוט, בדוגמה הזאת של החתונה, אני יכול לראות בדיוק איזה אולם היה ומה הגודל שלו ומה המאכלים שהיו שם. זה נראה בציור, אני יכול למדוד את זה. אבל מה שנשמע בקול, אני לא יכול למדוד. מדברים איתך, שמעת, לא שמעת? כמו שאומרים, בכל יום בת קול יוצאת מהר סיני ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה, האם אנחנו שומעים או לא שומעים. אז צריך, אדם צריך להתרומם, להגיע למקום ששם מדברים איתו. וזה כלים אחרים לגמרי זה הספר, קדימה ללמוד. כמה זמן זה לוקח, אם זה קשה, נכתבו על זה פירושים. הגישה אחרת לגמרי, האדם צריך להשתנות כדי להיפתח לשם. וזה לא רק בשכל. לא רק. כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. משל למה הדבר דומה? כמו הניגון הטהור, בין אומר דברים, בהבדל מהניגון הענייני. ובזה סוד ויסוד הקבלה מפי הרב, ההשפעה הסגולית. ההשפעה הסגולית זה כינוי לאיך. זאת אומרת, מה קיבלת מהרב? כאן הוא מדבר על הרב קוק, מה קיבלת? לא רק ידיעות, הרב הנזיר לא היה טיפש כשהוא פגש את הרב, אבל הוא קיבל מהרב את האיך, את הרוח, כמו שהוא יתאר בפסקה הקרובה. זה סיפור מפורסם. תחילת הקבלה מפי הרב זצ"ל. לפני 27 שנה, ואני בשוויץ, בבאזל, עסוק בלימודי הדעות הפילוסופיות לתקופותיהן, מלא צימון ושקיקה לאמת, בייחוד האמת הישראלית. הגיע אליי שמוע מהרב שנמצא אז בארץ זו מזרחה. פניתי במכתב, ובקבלי תשובה החלטתי לנסוע אליו. אחרי תפילה בימי הרעיין, מצויד בשערי קדושה, מלא ספק וחיקיון, עשיתי את דרכי לרב בערב ראש חודש אלול, תפרשעין, היי, 20 שנה לפני פטירת הרב. באתי אליו מצטיב עסוק בהלכה עם בנו. אז הם ישבו מלחמת העולם הראשונה, הרב קוק ורב ציודה נתקעו שניהם בשוויץ, ישבו שם שנתיים, אמרו שמשך שנתיים למדו את כל התורה כולה. כששאלו את הרב ציודה, מה זאת אומרת כל התורה כולה? אז הוא אמר, מה לא? טוב, היה להם שנתיים, ישבו בשקט, היה יהודי שפרנס אותם, ישבו בלי דאגות, אז גם הרב כתב את רשמילין. נספה שיחה על חוכמה יוונית בספרותה, ושיחה שהיא לא סיפקה את עוד נפש היודעה במקורותיה הראשונים. כלומר, את הנפש של הרב הנזיר. השיחה היא לא סיפקה את הנפש של יודעה של הפילוסופיה במקורותיה הראשונים. שכוונה הוא מדבר עליו עצמו. נשארתי ללון אצלם. על משכבי לא שכב ליבי, גורל חיי היו על כפות המאזניים. והנה בוקר השכם, ואשמע כל צעדים הנה והנה, בברכות השחר, תפילת העקדה, בשיר וניגון עליון. משמש מקדם, וזכור לנו אהבת הקדמונים. ואקשיב, והנה נהפכתי והייתי לאיש אחר. אחרי התפילה מערתי לבשר במכתב, כי יותר מאשר פיללתי, מצאתי. מצאתי לי רב. בעוד 7 שנים, והנני בירושלים, מסתופף אצל הרב בבית מדרשו יומם ולילה, והיא היום ועל אליו בשאלה, רבנו, קדושה יש כאן אצלו, רוח, השפעה סגולית. האם יש גם תורת הרב? תוכן לימודי מסוים? מה? שיטה? כמו שהוא כתב בעמוד הקודם. מה זה דבר שאפשר למדוד אותו? והתשובה, כן, ודאי. התחדש דבר חדש. זאת אומרת, הוא מצא אצל הרב רוח, איך, השפעה סגולית, נבואה, רוח הקודש, אבל אפשר גם לתרגם את זה לצורת לימוד, והרב אומר, כן, בוודאי. עכשיו, הדרך כתיבה של הרב קוק, הרב קוק כתב באלוניה רץ. מההתחלה הרב כתב בזרימה שלו, כשנגמר העמוד, אז לפעמים הכתב נהיה צפוף, נגמר את הפסקה. פעם הייתי ככה בבית הרב, הם סיפור ש... ראו שככה, וכשהרב עובר לעמוד חדש, אז מחשבות חדשות מתחילים נושא אחר. אז ראו שזה ככה, אז דאגו לו לנייר רץ, שהוא אף פעם לא נגמר, ואז יכול לכתוב על הסדר. אבל הרב לא כותב, הרב כתב מעט מאוד ספרים מסודרים, שלא מתמוסר אביך, יש 3 פרקים ראשונים באורות התשובה. הרוב הרב כתב פסקאות, ונראה שזה הרבה רעיונות, ואין כאן שיטה. והרב אמר לו, כן, בוודאי יש שיטה, צריך לסדר אותה. מאז גם להחלטתי לברר תורת הרב כשיטה אלוהית שלמה. יסודותיה ויסודי היסודות, ועל פיהם לבחור כתביו ולסדרם במאמרות. הרב מסר לידי כתבי קודשו, 8 קבצים, עודד אותי בדבריו כי הוא סומך עליי בסידורי. הרביתי להגות בדברי קודשו ולהעמיק בהם. כמה זמן? בהמשך הוא כתב שהוא ישב על הכתבים של הרב 13 שנה. בשנת לימוד של הרב הנזיר הייתה שווה הרבה מאוד. הרב הנזיר כל השבוע לא היה מגיע הביתה, ישב על הספסל בבית מדרש במרכז הרב, שם הוא למד, שם הוא אכל, שם הוא ישן, אשתו שלחה לו סנדוויץ'ים מהבית, ביום שישי בצהריים הוא הגיע הביתה, מוצא שבת הוא חזר כבר לשם, למד ככה בהתמדה, שבוע לא קם מהמקום, ככה במשך כמה וכמה שנים, למעלה מ7 שנים שם, והרב הנזיר ידע ללמוד. 13 שנה הוא ישב על כתבי הרב, ונמצאו יסודי השיטה האלוהית במערכת חוכמת הקודש. אלה 5 חלקים, מה שכתוב כאן, הקודש הכללי, החיות העולמית, האחדות הכוללת, הטוב הכללי, התעלות העולם. עכשיו, הסדר, כאן עכשיו בהמשך ההקדמה, לא צילמתי את ההמשך כי זה יותר מסובך. הוא מפרט את 5 החלקים האלה. אורות הקודש בנוי בצורה כזאת שחלק ב' זה המרכז של השיטה. כלומר, אורות הקודש ב' מחולק ל5 החלקים האלה. הקודש הכללי, החיות העולמית, האחדות הכוללת, הטוב הכללי, התעלות העולם. לכל חלק יש לו פתיחה, כן, הקדמות, נכנסים ללב העניין, עוד דברים לקישוט ומעבר לחלק הבא, כי הוא חורז אותם. אורות הקודש ג' וד' זה פועל יוצא של, זה נקרא מערכת חוכמת הקודש. אורות הקודש ג' וד' הם פועל יוצא, הם השלכות בעיקר בתחום המוסר ומידות הנפש. אהבה, יראה, חסידות, פרישות ועוד תכונות שנמצאות באורות הקודש ג' וד', אבל הם בנויים על גבי ב'. אורות הקודש א' הוא כולו הקדמה לאורות הקודש ב'. אז יוצא שהלב זה אורות הקודש ב', אורות הקודש א' זה הקדמה, וג' וד' זה פועל יוצא. הרב הנזיר בעצמו ועוד שלימדו, אמרנו, התחילו בדרך כלל ללמד את אורות הקודש ג', לומדים את ג' ואז את ד' ואז חוזרים לאלף וב'. עכשיו כאן נזכה ללמוד הפוך, לפי הסדר. אורות הקודש א' בתור הקדמה ואחרי זה ב'. טוב, נקרא קצת את עוד מהעמוד הזה, אחרי זה אני רוצה לעבור לעוד דף. אני לא חושב.
38
בסדר, תודה. טוב, הקודש זהו יסוד הראשון הראשי, ראשית חוכמת הקודש לרב זצל. מצורף לו כסגולה ביחד איתו אור. מה פירוש אור? אור ברב הכוונה, הבנה השכלית. אור הקודש ממש, אור שמח, מרומם, מעדן, צפוי בהסתכלות פנימית. אחרי זה יהיו חלקים שהרב הנזיר אומר, זה אי אפשר להבין אותם בשכל. כשהוא ידבר על החיות העולמית והוא מדבר על האחדות הכוללת, נגיד שיש שם חלקים שהם לא ניתנים לשמיעה בשכל, להבנה בשכל, אלא זה הקשבה ואובנת דליבה. כמו שכתוב בפסוק במשלי, אם תחפשנה, אם תבקשנה כסף, כמה תמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. זאת אומרת, אם אתה עמל על זה מצד מידות הנפש, אז אתה אל תבין. למה לא להבין קודם? זה, גם הרב הנזר כותב ככה בתחילת כל הנבואה, שהוא מצטט ספר ראשית חוכמה ועוד ספרים, שאמרו, אדם שלא, בלי טהרת המידות, לא יבין, לא רק שחסר לו, נקרא, נזם זהב באף חזיר, אם אדם לומד תורה והמידות שלו מקולקלות, אז זה לא ראוי, זה לא יפה, אלא הוא לא יבין. והדבר הזה צריך הבנה, למה לא יבין? הדוגמה הפשוטה שאנחנו רואים זה, שקרה קצת זוהר, אפילו בחוק לישראל, רואים שהם היו שם בזוהר מלאי התרגשות. כתוב, בכה זה וזה ואמר, והשתתחו על הפנים ואמרו, אוי, מה יהיה לעולם ביום שאתה תסתלק, ונתנו חיבוקים ונשיקות אחד לשני, והתרגשו, ובכו וצחקו, חוץ מה התוכן של מה שכתוב שם, האווירה היא מאוד, מאוד חיה, מאוד שמחה, מאוד, אפשר להגיד מאוד אנושית. זה לא איזה דוקטור או פרופסור שהוא אומר איזה אידיוט באוניברסיטה על קבלה, והוא מסביר, כן, הספירה הזאת, וזה, והעולם הזה, זה לא ככה. הם חיים במקום אחר, וכדי לחיות במקום אחר, צריך טהרה של מידות הנפש. צריך כניסה של האדם עם כל החושים שלו, עם הרצון ועם המידות, ולא רק עם השכל. טוב. אז כאן החלק הזה הוא נקרא אורות הקודש, אור הקודש, זה הקודש עצמו, הוא לא ניתן להגדרה, אבל אפשר להסתכל אליו. ככה הרב הנזיר כותב, מצורף לכסגולה אור הקודש ממש, אור שמח, מרומם, מעדן, צפוי בהסתכלות פנימית. כלומר, צפוי בהסתכלות, אפשר ללמוד את זה, אבל הסתכלות פנימית זה לא רק מהלימוד חיצוני שאפשר לעשות עליו דוקטורט, בגלל הנושא הזה שהוא קודש והוא מאוד מורכב. מכאן השם, דרך נראה אותו, מכאן השם הכללי, אורות הקודש, לא רק ליקוטים, אלא אורות ממש. כלומר, זו תפיסה שלמה, כמו שהוא שאל את הרב קוק, שאל אותו, יש כאן תורה שלמה? והוא אמר לו, כן, בוודאי, אז זה אורות, זה לא רק וורטים. מהות הקודש העצמי בלתי נגדרת. כי הוא עומק העומקים, ראשית כל, ולא ניתן להתפרש בגדר. אי אפשר להסביר בעברית מה זה קודש. כשנשאל הרב בראשית עריכת מאמר הקודש, כלומר באורות הקודש ב', מהו גדר הקודש? והתשובה הייתה, המתגלה מתוך התורה, שהוא הרצון העליון. והרגשתי שרבנו לא נתן כל גדר לקודש, לעומק מהותו, קודש הקודשים. כי אם הקודש המתגלה בקדושה, כלומר זה כמו עצם הנשמה, אי אפשר להבין מה זה, אבל רואים זה שהאדם חי, זה שהוא רוצה, זה שהוא שואף, אז אנחנו מבינים שיש נשמה. אבל את הנשמה עצמה אי אפשר להגדיר, לפי הערך כאן. אז כנ"ל, את הקודש לא ניתן להגדרה, אבל הקודש הכללי זה היסוד של הכל. כלומר, היסוד של הכל הוא נעלם והוא נסתר. וזה מצטרף לדעת הרמב״ם שאמר שכשמדברים על עניינים פנימיים, הדרך זה לשלול. לשלול, כלומר להבין, קודם כל לנקות את החשיבה מההבנה הרגילה. ככה מביאים על יונתן בן עוזיאל, כתב שהגמרא מספרת שכל אוף שהיה פורח עליו, מיד נשרף. אז אוהבים להתבדח על זה, אם הוא חייב בדיני נזיקין, ולמי ש... אם זה אוף של מישהו אחר, או שיונתן בן עוזיאל בכלל היה... טוב, מה הוא עשה עם כל האופות הנשרפים האלה? קשרים לאכילה? טוב. בטח יש דברי חז"ל, דברי חכמים וחיד אותם. מה פירוש אוף שפורח עליו הוא נשרף? אצל הקדמונים מצוי שאוף זה כינוי לעולם המחשבה. יש, ככה הגמרא במגילה אומרת על רומי שיש להם 365 שווקים והמלך סועד בכל יום באחת מהם, והיא אומרת שהשוק הקטן הוא של מוכרי אופות. מה אכפת לנו? מה מוכרים בשווקים של רומי? את מי זה מעניין? אלא מסביר המהר"ל בנצח ישראל שאוף זה כינוי לעולם המחשבה. המהר"ל גם השתמש בשפה שלו שהיא שפה מליצית. המהר"ל אומר, העוף זה בריאה מאוד רוחנית. אתה רוצה ראייה? עובדה, הוא יכול לעוף בשמיים. אם הוא היה בארץ כמו השור, אז העוף זה חיה מאוד רוחנית. טוב. וגם לא, הבריאה שלו לא כתובה במפורש בתורה, כתוב עוף יעופף, נבראו מן הרקע, כזה תחום ממוצע. טוב, עוף זה כינוי לעולם החשיבה, כמו המחשבות של האדם שהן פורחות, שהן הולכות ובאות. ולכן הגמרא כשהיא רוצה להגיד על רומא שאין להם תוכן תרבותי משלהם, אז אין להם הרבה שכל. אז היא אומרת שהשוק הקטן הוא היה של מוכרי עופות. ככה כוונה בגמרה שם. באמת רומא בעיקר ההצלחה שלהם הייתה כשהם ימצאו את הכוח של יוון. יוון היו קטנים וחכמים, ורומא היו מעצמה, אבל הם בעיקר סידרו את המשפט. המשפט הגיע מרומא, והמשפט זה התבנית החיצונית, אבל אין להם תרבות שהם חידשו משהו. כמו שבחלום בדניאל זה יותר דומה למפלצת, שהיא הורסת את כל מה שיש, אבל אין לה תוכן עצמי. וככה יצא לבן עוזיאל, שכל אוף שפורח מעליו מיד נשרף, יונתן בן עוזיאל בוודאי עסק בדברים פנימיים, במעשה בראשית, במעשה מרכבה. אז הכוונה של אוף שפורח עליו מיד נשרף, אז ככה הדרך לימוד. הדרך לימוד זה לחשוב משהו, ואת להבין שמה שהבנו זה לא זה, ואז העוף נשרף. ואז חושבים מחשבה אחרת, יותר מפותחת, יותר זה, וככה שורפים וככה מתקדמים. אם נשארים עם איזה עוף אחד כמו שהוא, עם מחשבה כמו שהיא, אפשר ליפול לעבודה זרה. אם לא חושבים כלום, אז לא מתקדמים. אז הדרך זה עוף שפורח והוא מיד נשרף, וככה הדרך התקדמות. ככה לימד יונתן בן עוזיאל. נתקדם עוד טיפה. הקודש ערכו אינו נמצא בלקסיקון הפילוסופי, שחושבים שמקומו אינו אלא בדת, זאת אומרת, הקודש זה שייך רק לדתיים, זה לא נכון, הקודש זה המקור של החיים, הוא עצם חוכמת הקודש שמתגלה בקדושה, מתפשטת בכל העולם. כשהרב נזיר כותב בכל העולם, הוא מתכוון בכל העולם. זה לא שייך רק לדתיים בכלל, ולא שייך רק לעם ישראל, אלא לכל העולם, אלא לפי ההופעות והדרגות השונות, ולפי הגוונים השונים, וזה הנושא המרכזי באורות הקודש ב'. עכשיו, בדף השני שצילמתי, נראה אותו בקצרה, זה הפתיחה של אורות הקודש א'. כן. זה פתיחה של הרב נזיר לכרך הזה, לסדר הזה של הלימוד באורות הקודש א'. בדרך כלל הכותרות שלו כאן הם, זה כמו שיר כזה שהוא חורז את כל ראשי הפרקים של אורות הקודש, אבל גם השיר הזה בעצמו הוא דורש לימוד. מערכת חוכמת הקודש, חוכמת הקודש היא חוכמת האמת, הכוללת הדעות כולן בשלום פנימי. חוכמת האמת כאן זה לא הכוונה לתורת הסוד, מה שאנחנו קוראים. הרי שהוא אומר, כולל את הדעות כולן, בצורה פשוטה, הסוד לא כולל את הנגלה, לא כולל את השירה, לא כולל את המחקר. החוכמת האמת זה גדר אחר. היא חוכמת האמת, כי הקודש זה מבט פנימי של המציאות, מצד ריבונו של עולם, אז ריבונו של עולם הוא ריבונו של עולם, אז הכל נמצא בפנים, אבל בצורה של הרמוניה, הכולל את הדעות כולן בשלום פנימי. דרך חוכמת הקודש היא, כלומר, איך להגיע אליה, או איך היא מופיעה, בפשוט זה איך להגיע אליה, וככה הספר בנוי. יש מכתב שהרבי מלובביץ' כתב לרב שער ישוב הכהן על אורות הקודש. זה לא ממש ממישה משהו, הוא אומר לו, הדרך של חב"ד זה להגיע לשכל, לידיעה והשגה וחוכמה בינה ודעת. והדרך שלכם, של אורות הקודש, זה להגיע לנבואה. הוא אומר לו, אל תעזבו את הדרך שלכם. עכשיו מה שמעתי שהרבי מלובביץ' האחרון, הוא אמר ככה לרב שער ישוב הכהן, כן. אני ראיתי את המכתב בפנים, זה לא משמע דווקא במשמעות כל הכבוד, אבל זה כן משמע שם. כן, שאורות הקודש, עכשיו זה מפורש כאן, שהמטרה של אורות הקודש, כמו שהוא כתב, כמו שהרב הנזיר פותח, הוא ראשית חוכמת ישראל, רוח הקודש, וגם לשם אנחנו לומדים כאילו לימוד שהוא לימוד של ספר, אבל המטרה זה להגיע לשם. והרב הנזיר מסביר שזה העניין של ארץ ישראל, וזה של תורת ארץ ישראל, זה כתוב כאן בשורות האלה. דרך חוכמת הקודש היא, כלומר, איך מגיעים אליה, איך היא מופיעה, ייחוד, הנסתר והנגלה. אז בוודאי מכאן שמה שהוא כתב קודם, חוכמת האמת, זה לא הנסתר, אלא צריך לאחד את הנסתר והנגלה, וכאן יש בורות שאפשר ליפול בהם. זה כל מיני סינתזות כאלה, מהירות, אלא צריך ללמוד את הנגלה לעצמו, ואת הנסתר לעצמו, ואיך לאחד ביניהם בצורה אמיתית, לא לעשות ביניהם תערובת, אלא לאחד ביניהם, וזה יש על זה פרקים באמצע. הכללות והפרטות, מדע הקודש והחול, אז ודאי שצריך להכיר גם את עולם החול, גם לבחורי ישיבה, וצריך לאחד ביניהם. עכשיו, דרך הייחודים האלה, של ייחוד הנסתר והנגלה, הכללות והפרטות, מדע הקודש והחול, כל זה יהיה יסוד ומאדר לאור הרזים. זה כבר פעם שלישית שנתקלים כאן במשהו שהוא דומה לסוד. בהתחלה היה חוכמת האמת, אחרי זה הנסתר והנגלה, אחרי זה יש אור הרזים. אור הרזים, אור זה תפיסה בשכל, תפיסה של סוד. כלומר, ללמוד אנחנו רוצים לשחזר אחרי 2000 שנות גלות, איך התנאים התהלכו כאן, ואיך הנביאים היו כאן, ואיך הם הסתכלו על העולם. וזה להתחיל להסתכל על העולם בצורה שונה. זה אור הרזים. אבל המטרה היא לא רק להישאר באור הרזים, כלומר בתפיסה של שכל, אלא להגיע לנבואה ממש. הרב כותב, הסדר הבא אחרי אור הרזים נקרא קשב הייחודים. כמו שהוא כתב קודם, לא רק אור שאני תופס, אלא קשב מישהו מדבר איתי. קשב הייחודים, המתגלים, הייחודים אלה המתגלים בתחיית הקודש, בארץ הקודש. כאן בארבע מילים האלה יש הסבר טוב בשביל מה אנחנו חוזרים לארץ ישראל. שאלתי כמה רבנים, מה זה תורת ארץ ישראל? כל אחד אמר, אני אגיד לך מה אני חושב. תורת ארץ ישראל, הכוונה חזרה לנבואה. עכשיו זה כתוב כאן. המתגלים בתחיית הקודש בארץ הקודש. הסיבה שאנחנו חוזרים לכאן, לארץ הקודש, לתחיית הקודש. כלומר, הקודש היה שהוא נעלם ונסתר ואי אפשר להגדיר אותו. חוכמת הקודש, זה איך לעסוק בקודש בכלים של חוכמה, כאילו העיסוק הוא דרך השכל, למרות שזה לא רק שכל, זה כולל את כל הכוחות של הנפש, כל הכוחות של האדם, ההופעות של הכל בעולם בצורה של שלום פנימי, של אחדות. אז כל העבודה הזאת זה תורת ארץ ישראל בצורה מאוד מאוד פנימית, שהיא כאן היא ערוכה בצורה דידקטית ולפי סדר, נסתר ונגלה, כלל ופרט, קודש וחול, יסוד ומעבר לאור הרזים, לתפיסה כזאת, ואחרי זה לאט לאט מגיעים לנבואה. הרב נזיר כותב, בזה נחתום, הוא כותב על הרב קוק. הוא כותב כאן בהקדמה, במקום שלא צילמתי, שיש פסקה כאן שהוא גנז את, את השורה הראשונה. הוא שם במקום זה נקודות. והוא לא, הוא כותב, הדברים שם הם היו כל כך גבוהים שהיה צריך לגנוז אותם. זה עמוד קופנוזה עם פסקה קופלה מדחת, ככה היא נראית. פשוט נקודות בהתחלה. הוא כותב, הדברים האלה נדונו לגניזה מחמת סיגובה, מרוב שהם גדולים. וזה בסוף, זה סוף הסדר של קשב הייחודים. וכשיצאו שמונה קבצים לפני כמה שנים, אז כולם רצו למצוא איפה הפסקה הזאת נמצאת בכתבי יד של הרב בלי הצנזורה. והשורות הראשונות מה שכתוב כאן, והקשיב והשמע, כל אדוני דובר. ואז הרב קוק כותב על עצמו שהוא התפלא, הוא אמר מה, הוא תמה, הוא אמר מה, גם ככה אני לנביא השקר נהייתי, לומר רוח השם דיבר בי ולא דיבר בדבר השם. הוא נבהל, אני שומע קולות, אז מה, באמת זה התחלה של נבואה? ואז הרב מתחזק ואומר, וככה מתחילה הפסקה, ספיחי נבואות אין הצומחות. ספיחים, זה גדל מעצמו פה ושם, זה מתחיל. זה חוזר חזרה. אז הרב הנזר כתב, זה יוצא מכאן שהרב קוק היה, התחיל, נבואה התחילה אצלו. הוא התחיל להתנבא והוא גנז את זה, אבל בהחלט זה מעיד על המטרה כאן, המטרה של תחיית הקודש, של תורת ארץ ישראל בארץ הקודש, וזה לחזור לנבואה, לחזור לקשר חי ולמפגש עם ריבונו של עולם. טוב, עד כאן.
שחר.
לשבוע הבא, מי שרוצה, אפשר להביא מה...